שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. השיעור השבועי על פרשת השבוע. הסגר הוארך לצערנו. יוצאים מהסגר, יוצאים מהמסגר, מעבדות לחירות. איזו בשורה. פרשת בו היא פרשת יציאת מצרים. בשבוע היה בקריאת הים. בשבוע שעבר היו 7 המכות הראשונות. השבוע בפרשה, 3 המכות האחרונות, ובום, זה קורה. ואנחנו עם האירועים האלה, שמאוד קשורים לאירועים שלנו כאן ועכשיו, אבל קודם כל תודות והקדשות. תודה כרגיל לקרן דניאלי, למוטי זוננפלד, לרב ורנר על השותפות. תודה לעיריית ירושלים, חגית משה, סגנית ראש העיר. תודה רבה לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה. תודה לדניאת המזרחי, ג'וני ואלישבע על המצגות שהם מיד תראו. ותודה כמובן ליהודה גרובייס ודיני גרובייס, גרובייס הפקות, שכבר שנים מאפשרים לי לא לדבר לעצמי לקירות, אלא לדבר אליכם. היכן שאתם נמצאים, אנחנו משודרים בפייסבוק, ביוטיוב, ברדיו, בפודקאסט, איפה שתרצו, ותודה לכם שאתם נמצאים בארץ ובעולם. מוזמנים כרגיל לספר לנו בתגובות איפה ואיך בדיוק אתם רואים את השיעור, ותודה על התגובות, הנה שכבר אומרים לנו, שלפחות להעביר עוד שעה של סגר, כן, הוא ערך, אז אנחנו עכשיו חושבים איך להעביר אותו, אז הנה, את השעה הקרובה אתם יכולים להעביר איתנו, ובעיקר עם משה רבנו. השיעור מוקדש לעילוי נשמת, למעלה מ-4,000 נפטרים, ישראל חצתה השבוע את קו, את הרף הזה של 4,000 נפטרים. נקדיש את השיעור לעילוי נשמתם, ועוד לבקשתכם, לעילוי נשמת מיכאל אברהם בן חנה, רבקה ואוהד, הדס בת יעקב, הדס תפוחי, רב יעקב בן דוד צבאי בלאו, רפאל רפי חי בן לונה, תמרה בת מסיה, ניצולת שואה שנפטרה השבוע, ורינה בת ג'ורג'יה. שהוא מוקדש לרפואת חיים גונן בן דליה, גונן הוא אבא של שחר, אחת ה... מאזינות הכי אדוקות של השיעור הזה, עשתה עלייה והייתה מגיעה להיכל שלמה, גונן בארצות הברית, מאחלים לך מפה רפואה שלמה. רפואה שלמה לזמירה בת מזל, אסתר יוכבת בת רייזל ברכה, הלוי אסתר פולארד, רפואה שלמה. רחל נעמי בת אסתר חנה, כמה שהשם הזה עובר השבוע, אמא לתינוק, רחל נעמי בת אסתר חנה, לה ולתינוק רפואה שלמה ולכל היולדות האחרות לצערנו שנפגעו בגל הזה. לרבקה בת חנה, סבתא חולת קורונה של אחת הצופות שלנו. יתי בת שרנה, דניס בת סימי, שרי בת רחל, רחל בת ענת, גיא בן חנה, רחל חני, ועוד חולי קורונה בתוך כל שאר חולי עמו ישראל, רפואה שלמה לכולם. ואנחנו באמת צוללים אל יציאת מצרים, הרבה חושך ובחורות, אלה הן 3 המכות האחרונות שככה ניתחות על ראש המצרים. פרעה המבוהל יוצא בחצות הלילה לחפש את עם ישראל, להודיע שזה קורה, הוא משחרר אותנו. סוף סוף 10 מכות זה לקח להכניע את ליבו. העם מתארגן ליציאה, בבוקר, לאור יום, לעיני כל, יוצא לנצח מעבדות לחירות. אבל הפרשה לא בנויה בסדר כרונולוגי. הכי קל היה לדבר פה הערב על הסיפור, כי יש פה סיפור מלהיב. סיפור שמצית את הדמיון שלנו, של עמים אחרים, של פרטים ושל יחידים, אלפי שנים. אנחנו לא עוסקים בסיפור יציאת מצרים. נדבר עליו, יש עוד הרבה זמן, גם עוד מעט פסח, ועוד פרשות שעוסקות בזה. אנחנו מדברים על דבר מאוד עמוק, שמוטמן, הייתי אומרת מוצפן, בתוך יציאת מצרים. דבר די מרגש. רגע לפני, רגע אחרי, סטופ. במאי העל של הסיפור עוצר, עושה קאט, ואומר לנו, הנה מצווה, והנה עוד אחת, והנה עוד אחת. מה הקשר? מה קשור עכשיו מצוות? אנחנו בסרט עלילתי מרתק. למה עוצרים אותו? כדי לתת כל מיני הוראות. אכן, אם התורה היא ספר מתח, אם התורה היא סרט הוליוודי, השאלה הזאת נכונה. אין שום טעם לעצור וכל הזמן לתת ברקסים כאלה. עכשיו תעשו ככה, או מה עכשיו? עוד 1,000 שנה תעשו ככה, כשתגיעו לארץ תעשו ככה. מה זה קשור? תנו לעלילה להתפתח, אנחנו במתח מהדרמה. אז הדרמה האמיתית היא שאנחנו בתוך הסיפור כבר מטמיעים את הערכים, כבר צורבים לנצח ציונים כאלה של הלכות. אני חושבת שזה מאוד אפילו מרגש, כי אפילו רגע לפני שיציאת מצרים נגמרת, אנחנו כבר מדברים על איך עוד אלפי שנים ילדינו ישאלו אותנו שאלות על יציאת מצרים. עכשיו, המבנה הזה הוא כאילו לא הגיוני, אבל הוא הכי הגיוני. כי החיים וההלכה, התורה היא תורת חיים. מצוות תעשה והלא תעשה משובצות באורח חיינו מאז ועד עולם. אנחנו נבדוק הערב מה אלוקים צורב בנו עוד לפני הר סיני. כשנגיע להר סיני, נקבל את 10 הדיברות. לאורך השנים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תרי"ג מצוות וכולי וכולי עד היום. אבל אנחנו, עוד לפני שהיה נקרא, אנחנו בין חצות הלילה לבין חצות היום, ברגעים, הייתי קוראת לזה רגעי הבראשית של ספר שמות, כלומר ההתחלה של השחרור הזה. מה כל כך חשוב? מה לא יכול לחכות? מה כל כך דחוף? שכאן ועכשיו צריך לתת אותו, עוד יש לנו 40 שנה במדבר, עוד יש לנו דרך ללכת, בית מקדש, ראשון ושני. מה בהול כל כך שצריך להימסר כאן ועכשיו? איך בזמן אמת אנחנו מקבלים את זה? איך בזמן אמת זה כבר ניתן לנו בלשון עתיד עד היום? וספר החינוך, זה מאוד מעניין, ספר החינוך הוא ספר שמסביר את כל מצוות התורה. אנחנו לא יודעים מי המחבר שלו, הוא נכתב ככל הנראה בספרד לפני כ-800 שנים. ספר החינוך הוא ספר קלאסי שגם עוסק במניין המצוות בכל פרשה. כלומר, גם מה הטעם לכל מצווה, מפרט, אבל גם סופר כמה מצוות. אז עד עכשיו בספר בראשית היינו די עניים במצוות, פה ושם מצוות ככה פרטיות. עכשיו ספר שמות הוא מרובה במצוות, פרשה שלנו 20. 20 מתוך 613, מתוך תרי"ג, זה די הרבה, 20, אפשר לחלק אותן לארבעה, הייתי אומרת ארבע מצוות על, ארבעה ענפים, ארבעה נושאים, אולי זה לא, זה חלוקה שלי, היא לא איזה משהו קדוש, יכול להיות שצריך לחלק אחרת, אבל אני ככה הסתכלתי על 20 המצוות, אמרתי לא, לא נפרט לכם עכשיו את כל ה-20, בואו ניתן כותרת ככה לארבעת הנושאים האלה, שמאז ועד היום, בימים ההם בזמן הזה, מעתה ועד עולם, מה אלוקים כל כך דחוף לו להגיד, שסליחה שאני אומרת ככה, הוא לא יכול להתאפק, ותוך כדי שפרעו בפיג'מה באמצע הלילה רודף אותנו, הוא חייב כאן ועכשיו לתת לנו את הכלים האלה. הוא חייב שנדע, תקשיבו, אתם חייבים לשמוע. אז בואו נשמע. ראש חודש. ראש חודש. רבים בטח יודעים מהמאזינים, המגוונים שלנו, לא התייחסתי למאזינים המגוונים שלנו, בואו נתייחס קצת אליכם, מאיפה אתם ואיפה אתם נמצאים איתנו הערב. אבל רבים רבים יודעים, הנה, אז אורה בהרצליה ולי ברמת השרון, ויש לנו פה באפרת, ומושב אביטל, ומיהוד מונוסון, ומקנדה. כיף גדול שכולכם איתנו, מוזמנים להמשיך, לא רק לעדכן איפה אתם, אלא גם להעיר על התוכן, על מה שנאמר, אנחנו פה. אבל הנקודה הראשונה היא, זה לא טוב, יש לנו מספר גבוה של צופים הערב, זה טוב, כל פעם שהסגר מתהדק, אני רואה מספרים קופצים ביוטיוב ובפייסבוק. טוב, אין לכם בדיוק לאן ללכת הערב, אבל זה ממש אקספוננציאלי, מספר הצופים לפי מצב הסגר בחוץ. טוב, קווה שאולי שגם יהיה דברים מעניינים, תמשיכו לראות אותנו, או שפשוט גם אנחנו נוכל להיפגש סוף סוף, לצאת ולראות קהל, לא לדבר לעצמי ולגרובייס פה בשיעור הזה. בכל מקרה, שוב, אחרי שבאמת נברך את כל הצופים, אשדוד ונתניה וראש פינה, אלן, קצרין ועוד ועוד ועוד, כיף גדול שאתם באמת איתנו בפילדלפיה, שלום לאלה ולאילן מטבריה, ומיכל מזיכון יעקב שצופה כל שבוע, ונומי ממודיעין, ואביבה מירוחם, ונדב מהרצליה, ושלום לכולם. אוקיי, אז אנחנו, חלק מכם התחלתי להגיד, ודאי יודע, שהמצווה הראשונה שניתנת לנו ככה בצורה פומבית היא, החודש הזה לכם, מצוות קידוש החודש, ראש חודש. זה הולך כך, בוא נראה. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. שוב, אנחנו עדיין בארץ מצרים. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זאת המצווה הראשונה בתורה שעם ישראל מקבל. נהוג לומר, רש"י אפילו שואל, בראשית, למה לא להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם, מהפסוק הזה? במסביר שאנחנו צריכים לדבר על כוחו של הקדוש ברוך הוא ועל הקשר שלנו לארץ ישראל. יש סיבה לכל מה שעברנו עד עכשיו. כל העלילות האלה, כל הסיפורים הם חשובים. למדנו מהאבות, מהאימהות, ממכירת יוסף, מהשיעבוד, 10 המכות, אבל תכלס, תכלס, החודש הזה לכם זה המצווה הראשונה הפומבית, הציבורית, נחשבת למצווה הראשונה ככה שאנחנו מקבלים. אני חייבת ללכת כמה פסוקים אחורה, כי זה לא יאומן. הפסוקים שמגיעים לפני זה, אוקיי? החודש הזה לכם זה הסוף של מקבץ. תבינו באיזה הקשר השם מצווה על המצווה הראשונה למשה. בעיניי זה מופלא. ואומר השם אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעו ועל מצרים. אחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו, קלה, גרש, יגרש אתכם מזה. אוקיי, דברנה באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. בקיצור, חבר'ה, זה קורא היידה, לאסוף כלים, לאסוף כלי כסף, כלי זהב, אני שולח מכה אחרונה. ואז, הוא מת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעו, היושב על כיסאו, עד בכור השפחה, אשר אחר הרחיים, וכל בכור בהמה. במצרים כל הבכורים של פרעו, של השפחות, של אפילו של הבהמות, מתו. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא תוסיף. ואז, זה היה הפסוק הבא. זה הזמן של התורה להגיד. אתם מבינים את ההקשר, כן? אנחנו במכת בכורות, מסביר אלוקים מה הולך לקרות, זה עוד מעט יקרה. כל מצרים בטלטלה, כל עם ישראל במתח, העולם עוצר את נשימתו. זה הזמן של התורה להגיד, כך. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים הוא, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ורש"י עוד מוסיף על זה. הראהו לבנה בחידושה, ואמר לו, כשהירח מתחדש, יהיה לך ראש חודש. כלומר, מראה לו את הירח ואומר לו, זה לנצח, כשככה זה נראה, ככה תקדשו ראשי חודשים. עוד תלכו, יהיה סנהדרין, יהיה בית מקדש, יבואו עדים על קידוש החודש. עכשיו רש"י ממשיך ומסביר את המילה, מה זה הזה? כן, החודש הזה לכם. אז רש"י עוד אומר לנו, שימו לב, זה הזמן להתפלפל, פלפול הלכתי. רש"י, נתקשה משה על מולד הלבנה, באיזה שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש. והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע ואמר לו, כזה ראה וקדש. אלוקים ומשה נמצאים באמצע מום הלכתי. כזה ראה וקדש, כרגע, איך זה ייראה, ככה זה ייראה. אנחנו באמצע דרמה. בהוליווד זה לא קורה. בתורה זה קורה. הביטוי הזה, כזה ראה וקדש, הוא ביטוי מפורסם מאז בשפה העברית. משמעותו זה ככה. ככה תנהג, ככה תעשה. תדמיינו שוב מאומה, בוקה ומבולקה מסביב, והם מתבוננים על הלבנה. אולי יש כאן עוד משהו. זוהי המצווה הראשונה שעם ישראל מקבל כעם. נזכיר, בספר בראשית היו מצוות פרטיות. פורבו בפרשת בראשית, ברית מילה בפרשת לך לך, גיד הנשה בפרשת וישלח. עכשיו יש פה רצף מצוות לאומה, לציבור, עם. רש"י אולי לא אומר כזה ראה וקדש רק על הלבנה. אולי הוא אומר כזה ראה וקדש גם על היחס שלנו להלכה. היחס שלנו לתורה ולחיים. יש פה איזה קוד, כזה ראה וקדש. זוכרים את הרש"י הראשון עם התורה הייתה צריכה להתחיל פה, נכון? למה זה חשוב? מה הקטע של ראש חודש? כן? מה קורה פה? ראש חודש, אנחנו יודעים כמה הוא משפיע, כן? עד היום יש שבת מברכים לפני ראש חודש, בראש חודש אומרים הלל, אומרים יעלה ויבוא, בית הדין בזמנו היה קובע ומכריז על ראש חודש, יש משמעות הלכתית ורוחנית לחילופי החודשים. כמובן, ההלכות הגדולות של ראש חודש בדורנו זה, שצריך לשלוח את הילדים הקטנים בחולצה לבנה. וזה, וואי, אני מגדולי השוכחות של העניין הזה, תמיד זה פדיחה, יש את האימהות שמזכירות, ועדיין, ואז הפדיחה זה שהאימא שלך עם את הילד בחולצה ירוקה, אדומה, כחולה, במקום חולצה לבנה. הפדיחה הגדולה ביותר, כמובן זה שראש חודש הוא יומיים, ויומיים אני שולח את הילד בלי חולצה לבנה, מה שנקרא כזה ראה ותתפדח, כן? אבל מה לעשות? עכשיו זה כמובן לא כל כך צרה, כיוון שבלמידה מרחוק אפשר גם לתקן לאורך היום, וזה פחות משנה, ויש לי הרגשה שזה כבר לא בדיוק, הלוואי, שנגיע לימים האלה, שצריך להזכיר לכל הילדים לבוא בחולצה לבנה לראש חודש. anyway, אנחנו מדברים על המצווה הראשונה. אלוקים אומר למשה ככה זה, כזה ראה וקדש ככה זה מצוות, בתוך הדרמה, בתוך החיים, בתוך המאומה, כזה ראה וקדש, תכניס את זה לתוך החיים שלך. יש פה עוד עניין, דווקא על רקע יציאת מצרים, הם סגדו לשמש, לירח, לחוקי הטבע, ליאור, לנילוס, לפירמידות. יש כאן איזו אמירה, מה זה חודש? חידוש, התחדשות, אפשר להתחדש, יש בעולם העגליות, הלבנה נעלמת ומתגלה, ככה גם אנחנו. מסתכלים על השמיים, מתחדשים, מתחילים בכל חודש מחדש. הנה דוגמה, נתיבות שלום, האדמו"ר הקודם מסלונים, הרב שלום נוח ברזובסקי. תראו איך הוא כותב על המצווה הראשונה הזאת, ומה היא אומרת לנו עד היום. כזה ראה וקדש. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, הוא כותב, היינו, הדבר הראשון שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בעצם צריך מאוד להתרגש, זה פעם ראשונה שאלוקים מדבר אלינו, הוא שקודם כל צריך יהודי תמיד להתחדש. זה הציווי הראשון שלו. החמה, השמש, אורה גדול מאוד וחזק מאוד, אבל אין בה שום חידושים. והלבנה מורה על חידוש והתחדשות. זוהי המצווה הראשונה, והיא משקפת את מציאותנו עלי אדמות, בכל דור ודור ובכל יום ויום. והוא ממשיך הנתיבות שלום. כי בפרשיות אלו של יציאת מצרים, נתנה התורה... כי בפרשיות אלו של יציאת מצרים, נתנה התורה כוח ליהודי להתגבר בכל המצבים. ותמון בהן כוח התיקון הכללי עד סוף כל הדורות. התורה אינה ספר זיכרונות למה שהיה בעבר, אלא דרך חיים לכל אחד. עלינו לדעת ולזכור כי מה שכתוב ומרומז בתורה, שייך ונוגע לכל יהודי בהווה. והתורה מתחילה בהתחדשות. זה המסר הראשון, החידוש. והיופי, אני חושבת, במצווה הראשונה, שאומרת לנו, תמיד יצחקו עליכם. מה אתה מתפלפל עכשיו? זה שיעור או לא, זה כמות שאוכלים או לא, זה כן ברכה או לא ברכה, זה כשר או לא כשר, איך מברכים על זה, מה עושים, סוכה, מה הגובה, מה הרוחב. נעים מאוד. אנחנו בתוך מאומת החיים מתפלפלים ומתעסקים בפרטים. בלי זה לא היינו פה עד היום. זה המנגנון ההלכתי. אנחנו לא רק שלא מתביישים בזה, גאים בזה, שמחים בזה. וכן, אנחנו, ההתלבטות איך להגיב, אף פעם זה לא נוח. אף פעם העולם לא עוצר ואומר, או, עכשיו נברר את הסוגיה. צריך לברר תוך כדי החיים. בתוך, תזכרו תמיד, בתוך דרמת יציאת מצרים, עומדים משה ואלוקים ומתבוננים בלבנה. איך לקדש אותה? זה, הייתי אומרת, אירוע שאנחנו נשחזר בחיים היהודיים שלנו הרבה מאוד פעמים. אז זאת ככה המצווה הראשונה. ואז, מצווה שנייה, אני קראתי לזה זכר ליציאת מצרים, זה הכותרת, זה הנושא השני. תראו, אפשר לקרוא לזה, תחת זכר ליציאת מצרים, אפשר לדבר על האיסור לאכול חמץ, זה מופיע בפרשה, על מצוות ביעור חמץ, על מצוות קורבן פסח, על המצווה לאכול מצה. עכשיו, זה, שוב, העלילה מתרחשת, תוך כדי העלילה מקבלים הוראות, ותוך כדי העלילה הופכים את זה לאירוע נצחי. זה די מדהים, רבותיי. ההנצחה מתחילה תוך כדי פעולה. האירוע עוד לא נגמר, אנחנו כבר מנציחים אותו. כל כך הרבה יושבים היום וחושבים, השואה, איך נעביר את זה לדור הבא? אחרי שלא יישארו ניצולים. 48, 67, כן, מלחמת העצמאות, ששת הימים, לא, חוויות, הקורונה, יושבו, יחשבו, מוזיאון הקורונה, איך נבנה אותו? לא בונים פה את מוזיאון יציאת מצרים עוד 100 שנה. זה אירוע אחר. לא תשב ועדה, תסתכל אחורה ותגיד, או, ניקח את הילדים לסיור. לא. אונליין, תוך כדי שהדרמה מתרחשת, צורבים לנו בתת מודע את האירוע הזה, שזה יקרה לדורות. בואו נעבור על כמה מילים, כמה מאפיינים שהולכים איתנו מאז ועד היום. זה הצליח דרך אגב. הסיפור האנושי האלוקי הזה, המשותף, מצליח עד היום. עובדה. אוקיי, בואו נביא כמה דוגמאות. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם, חוקת עולם תחגוהו, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש האם מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. תראו, יש הרבה מאוד חרסים שמסתובבים פה במזרח הקדום, של כל מיני חוקרים שמורימים ומפענחים איזה חוקים עתיקים. אין חרסים כאלה ומגילות קלף, שהם עד היום חיות ואקטואליות. אנחנו ננקה את הבתים, בעזרת השם, חודשיים לפסח, בגלל זה. ונשב בדיוק כמו שכתוב פה. כלומר, העובדה שמנציחים את הסיפור תוך כדי התרחשותו, גם באמת מצליחה לצרוב אותו עד היום. כן? כל מה שכתוב פה קורה. הם עדיין לא יודעים אז אפילו מה זה בדיוק חמץ, מה זה פסח. אנחנו עוד לא יצאנו ממצרים, פרעות מאחורינו. לא, לא. עוד הרבה זמן, אומר לנו אלוקים, אתם תזכרו את היום הזה. מאפיין נוסף מעניין מאוד, הזריזות. כבר אז הוא אומר לנו, אתם תעשו את זה נורא מהר. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. שוב, לדורותיכם חוקת עולם, לנצח. וזה לא סתם שמרתם את המצות, אלא שמרתם את המצוות, כן? כשלא יבואו לידי חימוץ, אומר לנו רשי, כל העיקרון הזה של אפיית מצות, מהירה, קחו את זה איתכם לנצח, 18, חי רגעים, מצת מכונה, מצת יד, הכל מתחיל, נזרע שם. רבי ישעיה אומר, אל תהי קורא את המצות, אלא את המצוות. כדרך שאין מחמיצין את המצות, כך אין מחמיצין את המצוות. אלא אם בא לידך, עשה אותה מיד. שוב שם, בתוך הלילה הדרמטי הזה, הקדוש ברוך הוא צורף בנו את הזריזות, את המהירות, את הושמרת, לא, כמו שמצה, לא, הבדל בין כשר ללא כשר, חמץ ופסח, זה דקות, זה שניות, אז ככה גם בזריזות, ביעילות, במרץ, במהירות, צריך להתייחס גם למצוות שלנו, גם לאיך אנחנו, איך אנחנו עד היום חיים. עכשיו, יש פה משהו מעניין, היחס הזה כל הזמן לזה שזה לנצח, לדורות. תראו את העניין הבא, ושמרתם את הדבר הזה, לחוק לך ולבניך עד עולם. והיה כי תבואו אל הארץ, איזה ארץ? פרעוד חי, לא, לא. והיה כי תבואו אל הארץ, כבר עכשיו התורה אומרת, אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי אומרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? מדובר פה על הנינים, של הנינים, של הנינים, של הנינים, של הנינים, שעוד 40 שנה במדבר, הר סיני לפנינו, יהושע, הארץ, לא. אנחנו עכשיו אומרים לכם, שיום יבוא והילדים האלה, אי אפשר בלי תודעת עתיד מפותחת, בלי לראות קדימה. הכי קדימה שיש, תמיד אומרים, ישראל 2020, עכשיו זה ישראל 2050, כל פעם נסתכל 30 שנה קדימה. יש פה הסתכלות של נצח. והיה כי אומרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? יום אחד יבואו וישאלו. ואמרתם זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו. ורשי אומר, כבר במקום הם משתחווים על העתיד, על בשורת הגאולה וביאת הארץ ובשורת הבנים שיהיו להם. בלילה אפל וחשוך, בלילה של אי ודאות, כשהם עוד צריכים לקחת כלי כסף וכלי זהב מהמצרים, וצריכים מהר לקחת בצק שלא מספיק להחמיץ, בתוך כל זה אומר להם השם, עוד יהיה ליל סדר, תהיה ארץ, תהיה בנים, ואתם צריכים לזכור ולהעביר כדי שבכל דור ודור ידמיינו את עצמם כאילו הם עצמם יצאו ממצרים. ומה שמרגש זה שהם הצליחו במשימה, ואנחנו מצליחים במשימה. ויקטור פרנקל, ניצול השואה המפורסם, הפסיכיאטר, ויקטור פרנקל סיפר שמה שהציל אותו באושוויץ היה הדמיון. הוא אמר, אני הייתי הולך באושוויץ ונותן הרצאה לקהל דמיוני. והייתה לי גם כותרת, אני כותב מאחורי על הלוח. החוויות הפסיכותרפיות במחנות הריכוז. הוא היה צועד ליד גדרות המחנה ונועם לעצמו. ידוע שהוא איבד ספר, היה לו כתב יד שנקרא הרופא והנפש מבוא ללוגותרפיה. הוא איבד את כתב היד הזה באושוויץ והוא כל הזמן רצה לשחזר אותו. והוא יושב ובדמיונו כותב ספר, בדמיונו מרצה, ובתאומות הסבל מדמיין מציאות אחרת של גאולה וגם מגשים אותה. גם אצלנו, אנחנו עדיין פה בפארו בפיג'מה באמצע הלילה. אבל העם, ויקודו וישתחוו, על מה אתם משתחווים? על העם, על הארץ, על הבנים, עזוב, אתה לא מבין. אתה רואה רק את הקם ואת העכשיו. אנחנו רואים את העתיד. אנחנו רואים גאולה. אגב, זה מסר שחמותי, להבדיל, כן, אבל בענייני הנחיית הורים, חמותי היקרה, זיווה מאיר, אמא מאיר, ככה היא מכונה ככה ברדיו, אומרת אותו המון פעמים בהורות. להסתכל קדימה, עכשיו את עם הקטנטנים ועם החיתולים ועם הסגר, או עם הבני נוער, או יש בכלל מחלוקת, מה הגיל הכי קשה בסגר? אני עוד אין הכרעה. האם זה להיות קשיש, האם זה להיות אימא לקטנטנים, אימא לגדולים, רווקה מבוגרת, כל אחד יכול באמת להתמסכן ובצדק. בצדק, בצדק, בסוף הקורונה כולנו צריכים לקבל תעודת שפוי. אני חושבת על זה עצם זה שהחזקנו את הראש מעל המים, נשארנו שפויים, כל הכבוד. אבל חמותי תמיד אומרת להסתכל קדימה, בטח בקורונה. עכשיו הם קטנטנים, את חושבת שזה תמיד יישאר בגיל שנתיים? תמיד המריבה המטופשת עם הבייביסיטר או בגן או בין הילדים או בין האחים, הם יגדלו. הילד היום לא רוצה להתקלח, אל תדאגי, יש לי הרגשה שהוא יתקלח לבד עוד כמה שנים. הילדה עכשיו, לא מתלבשת, אל תדאגי. יש איזה משהו בעצם להרחיב את נקודת המבט מהכאן ועכשיו טיפה, איזה זום אאוט, זה מאוד עוזר. אמרנו אגב שמדברים על העבר, אבל הם סוגרים חשבון, סליחה, אמרנו עתיד, הם סוגרים חשבון גם עם העבר. גם דבר מאוד מעניין שקורה, תראו, תוך כדי, שוב, תוך כדי הדרמה. ואם יקץ 30 שנה ו-400 שנה, איזה פסוק מרגש, ואם יקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, זה אנחנו, צבאות השם. ליל שימורים הוא להשם, להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה להשם שימורים, לכל בני ישראל לדורותם. ושוב רשי מזכיר לנו, זה לא רק עתיד, זה גם עבר. הלילה הזה, אומר רשי, הוא הלילה שאמר לאברהם, בלילה הזה אני גואל בניך. אם עד עכשיו התחברנו מאוד להווה ולעתיד, עכשיו אנחנו גם יושבים על בסיס מאוד רציני של עבר. זה הלילה. אברהם אבינו באיזה חזיון לילה, בברית בין הבתרים, במעמד ההוא, שמע שבניו ירדו וישתעבדו, אבל יצאו בסופו של דבר. זה קורה. אתם זוכרים את הסוד, זוכרים את הקוד? טק טק, לוחצים על ה... הייתי אומרת, כפתורים של המספרים של הכספת האלוקית ופותחים את הדלת. זה קורה הלילה הזה. כל ההיסטוריה אנחנו מחכים למפץ הגדול הזה. ולסיום אני אומרת שוב, אפשר לדבר על זה הרבה, רק על זה. איך ביציאת מצרים מנציחה את עצמה תוך כדי יציאת מצרים. אבל זה לא מספיק פעם בשנה. לא רק בליל הסדר. שוב, אונליין אנחנו מקבלים תזכורות יומיומיות לעניין הזה. זאת לא תהיה רק פעם בשנה התזכורת, היא תהיה תמידית. תראו את זה. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה, אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. רשי, זכור את היום, לימד שמזכירים יציאת מצרים בכל יום. בכל מקום, בתפילין, במזוזות, בברכת המזון, בשחרית, איפה שלא תסתכלו, בסידור התפילה של היהודי, בכל הגלויות, יציאת מצרים. החגים האחרים, שני הרגלים האחרים, נגיד סוכות ושבועות, פחות נוכחים. אנחנו מאוד מרוכזים בסוכות ובסוכות. מאוד מרוכזים במתן תורה בשבועות. פסח, תשימו לב, הוא לא רק בניסן. 365 ימים בשנה, אתם תראו שאם תחפשו, תראו. למה, אני שאלת השאלה. למה יציאת מצרים ככה צרובה במציאות? עונה הרב אביגדור נבנצל, רבה של העיר העתיקה, הוא אומר, כי המציאות כל הזמן מכחישה את יציאת מצרים. המציאות אומרת שצריך לראות את סקר הבחירות של הערב, שבו בניגוד לסקר הבחירות של אתמול, יש מגעים בין זליחה לשלח, לחולדאי, לבוגי, אבל בלי לפיד. ולפני יומיים אמרו שזה גם עם גנץ, ועוד יומיים יגידו שזה... אני לא מזלזלת, זה חשוב מאוד שסוף סוף תהיה ממשלה, שיהיו בחירות. ובכל זאת המציאות כל הזמן אומרת שהדרמה הגדולה היא זה, או זה, או זה. אף פעם הדרמה היא לא יציאת מצרים, שהיא הדרמה הגדולה מכולן. ולכן, אומר הרב נבנצל, כל הזמן המציאות מזכירה לנו את זה. כל הזמן בתזכורות קטנות, כיוון, ההלכה מזכירה, כיוון שהמסביב, היום-יום, הפיד, הוואטסאפ, החדשות, מכחישים ומשכיחים את יציאת מצרים. הם לא חיים בתודעת יציאת מצרים. ולכן, כל הזמן המנגנונים האלה של ההלכה צורבים ומזכירים לנו את זה. אנחנו כמעט מסיימים ככה את הנקודה הזו, אבל עוד מילה על התזמון. היום אתם יוצאים בחודש האביב. היום אתם יוצאים בחודש האביב. רש"י, ראו חסד שגמלכם, שהוציא אתכם בחודש שהוא כשר לצאת, לא חמה ולא צינה ולא גשמים. אומר רב קוק, יציאת מצרים תהיה לעד האביב של העולם כולו. אביב, לא רק כי נעים בחוץ, יש הרי ביטוי אביב העמים, כן, אני זוכרת את זה מהבגרות בהיסטוריה. לפני כמה שנים, האביב הערבי, טוב, הוא די נהיה חורף, אבל תלו בזה תקוות. אביב, זה פריחה, זה התחדשות, זה יציאה. לנצח בעצם, יש פה תזכורת תמידית. אפשר לנצח לצאת מעבדות לחירות ולא להיות משועבדים. ואנחנו, לצערנו, משועבדים עד היום. לא לפרעה מצרים, לא בונים פירמידות, אבל כן לאחרים, לאנשים אחרים, לאופנות, לטרנדים, לרשתות, לכסף, לכבוד. איש איש ושעבודיו, יש ברוך השם הרבה מאוד, מספיק לכולם. וקבוצת ההתייחסות שלנו תמיד בעצם, שמתי לב לזה, דיברתי עם איזה אימא, וראיתי שכל כולה שבויה כאילו במה יגידו באיזה קבוצת אימהות בפייסבוק. וגם כשהיא לא מחוברת, היא מחוברת פה בראש, אפילו שהיא לא אונליין, שהיא לא מגיבה, אז היא חושבת מה הפוסט האחרון שהיא הגיבה, וכמה לייקים, ומי הגיב לה, ומה היא עלתה, ומי תגיב. אני לא מזלזלת, בסדר, אבל שמתי לב שכאילו, כל המיינד, היא כאילו מכוונת רק לזה. וזה כאילו העולם. עכשיו, יש 1,000 קבוצות, לא כולם שמעו על הקבוצה הזאת, יש עולם שלם בחוץ. אתה מחליט למה אתה כאילו מתכוונן ומשועבד. מה שיגידו שם יקבע את מצב הרוח שלה, את איזה אימא היא, את כל, את ההוויה שלה. יש אנשים שכוונים, מקום אחר. לא מזמן דיברתי עם מישהו מהליכוד, לפני הבחירות, בסוף ביטלו את הפריימריז. אבל ראיתי ששוב, הוא מיינדד, הוא מכוון, פריימריז, מרכז ליכוד. בסוף, ברוך השם, אני באמת שמחה בשבילו שביטלו את זה. אבל אם לא היו מבטלים, כל העולם זה הפריימריז בליכוד. עכשיו, בסדר, לכל אחד מאיתנו יש קבוצת התייחסות. אבל יציאת מצרים באה קצת לשחרר אותנו מהשיעבוד העמוק למה יגידו, מה חושבים עליי, מה אני חושב שחושבים עליי, מה, וכולי וכולי. וביוד שבט, עכשיו, שבת יהיה 70 שנה, לתחילת כהונתו של הרב מלובביץ', הרב מנחם מנדל שניאורסון, שהפך בעצם לאדמור הרב מלובביץ', מנהיג תנועת חב"ד. זה קרה לפני 70 שנה, המהפכה הזאת, 1951 עד שנת 2021, תשפ"א. זה קרה לפני 70 שנה, בעצם אחרי פטירת חמיב, האדמור המנהיג הקודם, והרב מלובביץ', במובן מסוים, מגדולי המוציאים ממצרים, אני חושבת, בתולדותינו. אם אנחנו הולכים על הכיוון הזה, שיציאת מצרים היא לא ממצרים לסיני, אלא היא משעבוד לגאולה, אז אין כמוהו בלהוציא כל אחד מאיתנו מעבדות לחירות. וזה עיקרון מאוד יפה בספר התניא, ספר היסוד של חסידות חב"ד. הוא לא חיבר אותו, פירש אותו רבות, חיבר אותו האדמו"ר הראשון של חב"ד, בעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי, מכונה האדמו"ר הזקן, הוא הראשון בשושלת, הרב מלובביץ' הוא השביעי, ומסביר בעל התניא, מחבר ספר התניא, שיציאת מצרים היא מה שנקרא הווה מתמשך. זוכרים בשיעורי האנגלית עם ה-ING הזה? He is walking, she is playing, כאילו present progressive, הווה מתמשך, זה קורה. אז צריך להגיד יציאת מצריימינג, יציאת מצרים ING, כי זה מתמשך. זה כל הזמן. אנחנו צריכים לצאת ממצרים וכל יום מחדש. כותב בעל התניא, ספר התניא. והנה, בכל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא היום ממצרים, והיא יציאת נפש האלוקית ממאסר הגוף. אני מסבירה. והנה בכל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא היום ממצרים, והיא יציאת הנפש האלוקית ממאסר הגוף. אנחנו רגילים בהגדה של פסח שאומרים לנו בכל דור ודור, אבל מוסיף פה ספר התניא, זה גם בכל יום ויום. בכל יום יש מאסר, לא במצרים. הנפש האלוקית היא אסורה בתוך הגוף. יש נפש ויש גוף, והנפש כאילו בכלא. היא צריכה לצאת. ומה קורה למחרת? היא צריכה להמשיך ולצאת. עוד ועוד ועוד. כל פעם יציאת מצרים זה שלב חדש בעצם של יציאת מצרים. כל פעם השתחררת מהכבלים של אתמול. אוקיי? כל יום צריך לעלות ברמה. עד כאן בעצם הנקודה השנייה בפרשה. הרחבנו כי היא באמת חשובה. יציאת מצרים. נמשיך. התחלנו בראש חודש, מצווה הראשונה, קידוש החודש. המשכנו אל יציאת מצרים, כל המצוות המסתעפות שתלויות בסיפור הדרמטי, ששוב מנציח את עצמו בעודו קורה. מצווה השלישית, שנתלה לנו שוב באותו עיתוי מיוחד, באותו לילה קדוש, היא התפילין, מצוות תפילין. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם מצרים. רש"י אומר, שימו לב, רוצה לומר שתכתוב פרשיות הללו ותקשריהם בראש ובזרוע. ועוד רש"י, שהרואה אותם קשורים בין העיניים, יזכור הנס וידבר בו. עוד פעם, מי שרואה את התפילין עד היום, בוא נראה, מחר, טוב, ידידיה מניח תפילין בגינה בחוץ, אבל כשאני רואה פה את התיק תפילין שלו, כן? אני אמורה, הרואה אותם קשורים בין העיניים, יזכור הנס וידבר בו. אתם רואים, רואות מישהו מניח תפילין, אתם מניחים תפילין, יזכור הנס וידבר בו. זה אמור להיות תזכור. אף אחד, לצערי, אני לא חושבת שאנשים היום אומרים, וואו, תפילין, מדהים, יציאת מצרים. זה אמור להזכיר לנו. ואני חושבת ששוב יש פה רעיון מאוד עמוק, מדהים, הפורמט, סליחה על הביטוי הזה. משהו קורה, אנחנו לוקחים חוויה בעיצומה, וכאילו מקפיאים אותה, הופכים אותה לתזכורת קבועה על היד ועל הראש. זה לא מובן מאליו. לעשות פריז לרגע הזה, וכאילו לקחת אותו איתנו. להבדיל, בחתונות, פעם היו חתונות, כן? טוב, לא נראה לי שבחתונה שם אתמול בבני ברק חילקו מגנטים למזכרת שהם ישמור בסוף. אבל הרבה פעמים בחתונות אתם רואים את זה. מזכרות, צלם, למה? מסתובב בין האורחים, תעשו צ'יז, רגע תעיפו את האוכל שלקחתם מהבופה, אתה כזה מתארגן יפה, כן, כן? ואז לנצח יש לך למקרר מהחתונה של מוטי ואיילה. ואז למה? זה ידביק את ההזמנה הבאה לחתונה. ואז תקבל מההזמנה הזאת מגנט וכו' וכו'. זה, כן, שרשרת החיים של המקררים, שרק נחזור בעזרת השם לחגוג חתונות בשמחה, בביטחה. יש זוגות שמתחתנים גם היום, לפי הכללים כמובן, על פי כל הנחיות, ומזל טוב, ושנחזור לאירועים גדולים. אבל הנקודה הזו של המגנט, מה זה אומר? לצרוב זיכרון, לקחת משהו איתי. אני רוצה את הרגע הזה איתי. אגב, הרשתות גילו את זה. לרשתות, תשימו לב, מצד אחד הן כאילו אומרות שגר ושכח, תעלה והסטורי, או הפליט, או הפוסט, 24 שעות זה נמחק. אני מעיף את זה. סטטוס, 24 שעות זה לא קיים יותר. זה כזה יוצר איזה מתח. מצד שני, כמעט כל הרשתות היום לדעתי, מקפיצות לך זיכרונות. תראה מה היה לפני שנה, תראה מה היה לפני שנתיים, כי גם בעולם הרשתות הבלתי מוגבל, אנשים בסוף רוצים נוסטלגיה. מעניין מה היה בפייסבוק עוד 50 שנה. אני רוצה להזכיר לך לפני 70 שנה, שנולד לך נכד, אבל כאילו, מעניין לאן זו להתפתח, עכשיו זה כזה מוגבל, כי הכל חדש. בכל מקרה, אנחנו בתפילין לוקחים חוויה גדולה, ולנצח לוקחים אותה איתנו, באשר נלך עם תיק תפילין, לכל הגלויות, לכל התפוצות. מאוד מעניין איך רואה זאת הרב קוק. הרב קוק יש ספר שנקרא עולת ראייה, שבעצם מסביר את הסידור לפי הרב קוק, את הסידור תפילה. למי שרוצה להבין באמת לעומק, לא, אני קטונתי, קצת הצצתי בזה פה ושם, אבל המילים של התפילה ומתחת הביאור של הרב קוק. איך הוא מבאר את התפילין? דווקא את המצווה הזאת, שוב, באמצע יציאת מצרים ניתנת לנו. עכשיו, תכתבו את זה. איך הוא מבאר את זה? תראו משפט יפה קטן שהוא כותב על הנקודה הזאת. באמת, עצם פעולת יציאת מצרים היא פעולה שאינה נפסקת כלל. מה שאמרנו קודם עם ה-ING. ופה מגיע, הייתי אומרת, הרעיון המהפכני של הרב קוק. כל היסוד של יציאת מצרים הוא להילחם בטבע הגס של החיים. המטרה אינה לציין שפעם יצאנו ממצרים, מטרה היא להילחם בטבע הגס של החיים. איך נלחמים בטבע הגס של החיים? תפילין. לא סתם הרב קוק כותב את זה כשהוא מבאר את מצוות תפילין. הוא כותב שם, צריך לחקוק את רשמי הנפלאות אל תוך החיים. עברת חוויה גדולה? תכלס, פרקטיקה, למעשה. תכניס לתוך החיים שלך. זה התפילין. הוא כותב, צריך להכניס לחיים את האור של יציאת מצרים. והוא אומר, בכל פעם שאדם מניח תפילין, הוא ממשיך את יציאת מצרים עליו. אז כנראה עם השנים, רבים גם שוכחים את זה, אבל אומר לנו הרב קוק, העניין הוא לא יציאה לחירות פוליטית, לחירות מדינית. הסיפור הוא לא פרעו. פרעה, יימח שמו, הסיפור הוא לצאת מהשיעבוד יום-יום, שעה-שעה, ויש פה מלחמה בין העדינות לגסות. לא סתם הוא אמר, להילחם בטבע הגס של החיים. מוטל עלינו גם עכשיו לנצח את הטבע הזה. והנחת תפילין או מצוות מעשיות אחרות, עוד מעשה ועוד מעשה, זה ניצחון על הטבע הגס של החיים. מאוד קשה בימינו, ימי קורונה. לפעמים באמת, כמו איך שהרב יתר בנאי, מגנט מושך למטה. לא פשוט, לא מובן מאליו. בזוגיות, בחינוך ילדים, בפרנסה, בכלכלה, בבריאות, בעיקר בבריאות, בדאגה הבלתי פוסקת לצעירים ולמבוגרים וליולדות עכשיו, השם ישמור. עדיין, אנחנו לנצח את הטבע, אנחנו לא משועבדים, גם בניסיון המוזר הזה, שנורא מזכיר את מכות מצרים, כל פעם זה, נכון? כל פעם זה משהו בחוקיות של העולם משתנה. בתחילת הקורונה אני עוד זוכרת שהיינו בארצות הברית, אסור לגעת במשטחים. היה מגיע משהו מהסופר, שוטפים אותו, מנקים אותו, זורקים כפפות בכפפות, זורקים את הקופסאות, ולוקחים את הביפנוכו ומקרצפים את הירקות, כי הנגיף הסיני יבוא במשטחים. זורקים את הרגעים האלה. אחר כך זה כמובן, וזה עד היום חשוב, הריחוק החברתי והמסכות, והזה. עכשיו פתאום אומרים לך, לא, זה צעירים, זה ילדים, זה הווריאנט הבריטי, זה המוטציה אדום אפריקאית, זה פשוט, מכות מצרים כזה, הטבע האנושי, אלוקים, משנה פה את הכללים. אוקיי. נקודה שלישית, אז דיברנו על, עכשיו על התפילין, דיברנו על יציאת מצרים, דיברנו על קידוש החודש, פדיון הבן. בעיניי השאלה אולי המשמעותית ביותר שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בזמן הקורונה. שימו לב. וכל בכור אדם בבניך תפדה. ורשי אומר, איך פודים פדיון הבן? חמישה סלעים. הייתה קודם מכת בכורות, אז עכשיו יש מצוות שקשורות בבכורות. יש בכורות של בהמה, אנחנו יודעים, פדיון של בכור בהמה, וגם של אדם. הבכורות האלה כאילו ניצלו ממכת בכורות בגלל שהם יהודים. צריך לגרום להם להעריך, להבין מהי בכורה. אגב, כל ספר בראשית עם מאבקי בכורה בין אחים ואחיות וכולי. אז פה אנחנו בעצם מקדשים. ילד ראשון להוריו הוא משהו, בשורה, לאביו, לאמו ובעצם לעולם כולו. שני צעירים הופכים להורים. פעמים רבות הסבא והסבתא הופכים פעם ראשונה לסבא וסבתא. יש פה נשמה שנכנסת לגוף וזה דבר גדול, זו בשורה גדולה. ואנחנו עורכים טקס פדיון הבן, זה מצוות עשה, פעם ראשונה שומעים עליה פה. מה הציווי? האב צריך לפדות את הבן הבכור שלו מהכהן בגיל 30 יום, אגב גם אחרי, אם לא פדו אתכם או מישהו מסביב, גם אחרי. עכשיו, שמים מלא תכשיטים על התינוק, האבא אומר זה בני בכורי, והכהן שואל אותו, אוקיי, מה אתה רוצה, מהי בית פי, מה אתה רוצה יותר? לתת לי את בנך בכורך, או לפדות אותו בחמישה סלעים במטבעות. כמובן האב עונה, אני חפץ לפדות את בני, הוא מברך על זה, בשם ומלכות, ברוך אתה השם וכו', מברך על זה, והכהן מברך את הילד בברכת כהנים, עושים סעודת מצווה, שנחשבת אגב לסעודה מיוחדת מאוד. הרב יוני לוי כתב הסבר על מה שקורה שם. האבא נשאל שאלה מאוד נוקבת. מה אתה רוצה יותר? מה בית פי? מה אתה רוצה יותר? את הילד או את הכסף? לא הרגע, לאורך כל החיים. אותו או דברים חומריים? את הקריירה בחוץ? או את הבית, את הכסף ורדיפת הממון, או את חינוך הילדים. מה בית פי? מה אתה רוצה יותר? תגיד לי, לאן אתה מכוון את החיים של המשפחה הזאת? האם תשים לב אליו, תתפנה, תשב איתו על שיעורי בית, על סיפורים, תחנך אותו, או תרדוף אחרי כבוד מדומה בחוץ? האם אתה תבחר בעיתון, או בטלפון, בוואטסאפ, בטלוויזיה, במיילים, או בילד שרוצה לספר מה היה היום בבית ספר, והוא צריך את הנוכחות שלך, והוא צריך העצמה ומילה טובה, וצריך גבולות וסמכות, צריך אותך. מה בית פי? שאלה שבאה ליישר לנו את סולם הערכים, להזכיר סדרי עדיפויות. אנחנו עומדים מול הכהן, איש החינוך הקדוש, ומתחייבים בפניו מה יותר חשוב לנו. נדמה לי שהקורונה ערבבה לנו את העולם, טרפה את הקלפים ושואלת אותנו, מהי בית פי, את הבית או את החוץ, את המשפחה, את הגרעינית, את החינוך, או את כל האטרקציות שבחוץ, שעכשיו קצת נכבו. יש לנו פה הזדמנות לאיזה שינוי ערכים, לחשיבה מחדש על סולם הערכים, על סדרי העדיפויות, כדי שביום שאחרי, כשהכל ייפתח ויחזור בעזרת השם, נזכור עדיין מה אנחנו רוצים יותר, למה אנחנו יותר מחויבים. פדיון הבן, המצווה האחרונה שנעסוק בה בפרשה. כל זה כאמור עוד לפני הר סיני. אנחנו עוד רחוקים מהר סיני, פרעוד פה מאחורה. הים עוד לא נבקע, נחשון עוד לא קפץ. יש לנו הרבה מצוות כבר בשלב הזה לקחת איתנו על השכם כצידם הדרך. זה מאוד חשוב לקדוש ברוך הוא ברגעי הבריאה שלנו, הבראשית שלנו כעם. להזכיר את קידוש החודש, קידוש ההתחדשות, לדבר על יציאת מצרים בליל הסדר וכל השנה, יציאה מעבדות לחירות, לדבר על תפילין במלחמה נגד הטבע הגס של החיים, ולדבר על פדיון הבן ועל הערכים וסולם הערכים שלנו בחיינו. הלוואי שנצליח לקחת דברים מתוך הפרשה אל תוך החיים. כמו שאמר הרב ירוחם לייבוביץ' ממיר על הפרשה הזאת, זה ככה סלוגן כזה. הרב ירוחם לייבוביץ', ישיבת מיר לפני השואה, אמר על הפרשה הזאת, המעשים הם סוד התורה והמצוות. המעשים הם סוד התורה והמצוות, כלומר, אולי מכל הסיפור הגדול, אל תלכו הביתה רק עם סיפור מרתק לספר לילדים, קחו פרקטיקה, קחו משהו מעשי תכלס אל תוך חיי היומיום שלנו. תודה רבה לכם, תודה לכולם, לא הספקתי להתייחס לכולם, מאקו ועד ברלין, דרך באמת כרם שלום, וואו, טוב, תודה, תודה רבה לכולם. אנחנו נזכיר לכם שני עניינים, למעוניינים, סדנה לילדות ולנערות שנקראת נפגשות, חוג שבועי שאני התחלתי בקורונה, מוזמנות, יש כל הזמן מפגשים עם נשים עוצמתיות, כל מיני דמויות שכדאי להכיר, הבנות מראיינות אותם, תעשו בגוגל נפגשות עם סיוון רהב מאיר, מוזמנים להצטרף לחוג הזה, בנות מבאמת רחבי הארץ, ויש לנו את החלק היומי כמובן, תראו עכשיו על המסך, מי שרוצה לקבל באופן קבוע את התכנים שאני כותבת, מי שרוצה להצטרף לשיעור השבועי, לקבל לינקים על הרצאות, גם על השיעור הזה, קובץ וורד, תמליל וכולי, נשאיר על המסך עוד לכמה שניות את הפרטים, אפשר להצטרף גם מהארץ, גם מחול, אתם מוזמנים להצטרף לבאמת מאות אלפי המנויים שלנו. תודה רבה לכם, אני לא אעשה ספוילר אם אני אגלה לכם שבשבוע הבא זה קורה, קריאת ים סוף, שבת שירה, קריאת הים, מוזמנים להיות איתנו יום שלישי ב-10, שוב תודה לכל השותפים היקרים, לילה